ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אם את שדה אחודתו יקדיש איש לשם ויהיה הכחה לפי זרעו, זרע חומר צוערים ב-50 שקל כסף. התורה קצבה את הערך של שדה אחוזה, לא משנה אם שדה עידית או זיבורית, בכלל לא משנה. זרע חומר צוערים ב-50 שקל כסף. למה התורה קצבה כאן מחיר? בשאר הדברים התורה לא קצבה. אדם יקדיש בהמה, ישובו כמה בהמה שווה, אדם יקדיש שדה בית או חוש אחר, ישובו כמה הוא שווה. וכאן התורה נתנה קצבה, לא משנה אם זה עידית או זיבורית, דרך חומר סוערים ב-50 שקל כסף. אני חושב על פי מה שאם עזרא אומר, עזרא אומר בפרשת וישלח, על הפסוק ויקן את חלקת השדה, אומר אבן עזרא שמי שקונה קרקע בארץ ישראל זה כאילו קנה חלק לעולם הבא. אז עולם הבא אי אפשר למדוד בכסף, שדה אחוזה זה עולם הבא, עולם הבא אי אפשר למדוד בכסף. יפה שאחת סלקת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, אז אם ייתן את כל חיי העולם הזה, הוא לא יוכל לפדות שדה. אז לכן התורה כתבה קצבה, שזה החומר סוערים ב-50 שקל כסף. וכן גם לבני אדם התורה נתנה, שאם היא בן חודש, אז הערך הוא כך וכך, ואם היא בן 5 שנים, הערך כך וכן הלאה. מפני שאדם הוא אינסוף, אי אפשר לתת. אם מקדיש דמים של בן אדם, לפי ערכו בשוק העבודה, כמה ששווה עבד כזה. אבל אם נקדיש ערך של בן אדם, אז אין סוף בערך של בן אדם. זאת רק קצבה. צריך לדעת שהחיים שלנו יקרים, שווים הרבה, להעריך את המתנה שהשם נותן לנו. בשביל רגע אחד של חיים, עם חולה חס ושלום בסוף הדרך, אפשר להאריך לו את החיים ברגע אחד, מותר לחלל בשביל זה שבת ויום כיפור, כי רגע אחד של חיים זה שווה בלי סוף, זה דוחה כל המצוות כמעט. הרב מבריסק אומר שמה שפיקוח נפש של חולה, חלים שבת, יום כיפור, רק אם הוא הולך כעת למות. ואם בגלל הצום ביום כיפור הוא בעוד 70 שנה ימות קצת יותר מוקדם, אז גם לא צריך לצום. היה מעשה לתלמיד שהרב מבריסק, היה תלמיד חכם בעצמו, הוא נפטר בחודש שבט כמובן, והרב מבריסק אם היה שומע לי ורחל ביום כיפור לא היה נפטר עכשיו. פיקוח נפש לא רק פיקוח נפש מיידי, אלא כל קיצור ימים של בן אדם זה פיקוח נפש, וצריך להעריך תרתי במשמע, להעריך את החיים של בן אדם. תנצל את הזמן, אנחנו מתפללים בראש השנה, זוכרנו בחיים, אבל צריך להראות לשמוך מה עשינו עם החיים שעד עכשיו, איך ניצלנו אותם, לשמוך יסכים לתת על החיים. ראינו שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. אם אדם קיבל עליו לחרוש את השדה של חברו או לקצור את השדה של חברו ביום עבודה, בשני ימי עבודה, כמה ימי עבודה שקיבל עליו, הוא יכול להתחרט. תאמר, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, אל תמכור את עצמך לאיש אחר. זאת התורה נתנה זכות לפועל להתחרט בחצי הזמן. אבל אם הוא לא קיבל לפי ימים, אלא לפי הספק, אם הוא יספיק לקצור את כל השדה, יקבל כך וכך. אם יספיק חצי שדה, יקבל כך וכך. זה לא לפי ימים, אלא לפי הספק, זה נקרא קבלן. קבלן לא יכול לחזור בו בחצי היום, אלא רק בתנאים מסוימים שכתובים בגמרא. למה? מה ההבדל בין פועל ובין קבלן? הפועל מוכר זמן, והזמן שייך לקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול, כי ליבנה אצל עבדים, הזמן שייך לקדוש ברוך הוא. קבלן מוכר תוצרת, התוצרת זה בסדר, ככה התורה נתנה. וכשישראל יושבים על אדמתם, זה מגדל חיטים וזה מגדל צורים, זה מגדל תאנים וזה מגדל רימונים, כל אחד נותן, מוכר לחברו את התוצרת שלו, זה בסדר גמור. אבל למכור זמן, הזמן שייך לקדוש ברוך הוא, אל תמכור אותו, כי לבני ישראל עבדים. לכן החומרה של ביטול זמן, כי הזמן שייך לקדוש ברוך הוא. כמובן מידה כנגד מידה, מידה טובה מרובה, אם ננצל את הזמן לתורה, אז השכר גדול מאוד. הגר"א כותב הרי, כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו מלדבר שטויות, הוא זוכה לאור הגנוז שאין שום מלאך ובריאה יכולים לשאר כלל. אז אם חוסם את פיו, אבל אם לא חוסם את פיו אלא לומד תורה בפיו, אז זה עוד הרבה יותר מזה. חפץ חיים אומר שבתלמוד תורה אפשר לקיים 200 מצוות עשה לדקה. ככה לפעמים צריך הרבה הוצאות, שאפשר לקיים מצוות סוכה, מצוות מצה, עוד מצוות עולות כסף. אבל תלמוד תורה בדקה אחת אתה יכול לקיים 200 מצוות עשה, וזה בלי כסף. זה העסק הכי טוב, תלמוד תורה. כמובן, אני חושב שהשכר לא נמדד רק לפי מספר המילים שיוצאים מפיו. הוא ניתן זמן בשביל לחשוב, להבין, לספור סברה ולימוד, אז ודאי מקבל שכר. לפי זה, גם אם לא הוציא בו את הזמן מילים מפיו, על איכות הלימוד ודאי מקבל עוד יותר שכר מאשר הלימוד שטחי. כמה שהלימוד עמוק יותר, יותר טוב. וכמה שהלימוד לשמע, לשם, השם יותר גדול, אז יותר שכר. כמה שיש בלימוד שיוויתי השם נגדי תמיד, שכרו גדול מאוד. אבל טועים אלה שאומרים שלא צריך להנות מהלימוד, צריך ללמוד רק לשם שמיים, בלי הנאה. עד רבה, אנחנו מתפללים כל יום, וערב נא השם יוקן את דברי תורתך בפינו, שהלימוד יערב עלינו, ויהיה כמו עול שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו, ללמוד אלא יהיה מתוק, מתוק בפינו, שנרצה ללמוד, שיהיה נעים לנו, לחדש חידושים, כמה שיותר מחדש חידושים. מי שיותר נהנה מהלימוד זה יותר מצווה. אז אלה אמרו, הכל מודים בעצרת בין ענה מלחם. שלמרות שביום טוב יש מחלוקת רב לזה ורב ישוע, נמצא חציו לשם וחציו לכם, או שאפשר לעשות או כולו לשם או כולו לכם, אבל בשבועות כולם יודעים שצריך גם לכם. מה הייתם היום שניתנה בו תורה? זה יום מתן תורה. אז הרי לכאורה שכל להפך, יום שניתן תורה צריך להיות כולו לשם, אבל לא, אם יעשה כולו לשם, אז לא ניכר שהוא שמח בתורה. שם הוא נתן לי תורה, קפה עליי ללמוד, אז אני לומד. ומי אמר שאני שמח בתורה שהשם נתן לי. זה כל מדהים בעצרת הבנה מלכם. לראות שהוא שמח בתורה, שהוא נהנה בתורה שהשם נתן לנו. אבל ישב זכרו לברכה בכל סוגיה שהיה לומד, היה מתפלפל עם עצמו, כאדם שנוצא נותן חברו, איזה נפקא מינות מהסוגיה, איך יוצא להלכה, כך או כך, וכן הלאה. אז מי שיכול לעשות את זה טוב, גם אם הוא לא עושה את זה, אבל מפלפל, זה לא משהו כשבריך וחדי בפלפול הדור הייתה. וכשבו שמח בפלפול של התורה, אפילו אם לא מגיע להלכה למעשה, אפילו הווה מן השולה תמיד נכונה, אז חזל אמרו, כל פטפטי הדישין נרמי פטפטי הדאורייתא, זה תבין, כל פטפוטים הם לא טובים חוץ מפטפוטי תורה הם טובים. מה זה פטפוטים? זה לא כל כך נכון. אמרתי פשט כזה בגמרא, ובאמת הפשט אחרת, אבל ניסיתי הרי להבין, לא אמרתי סתם, ניסיתי להבין את הגמרא, אלא מה, לא זכיתי לכוון למה שרש"י אומר, ובכל זאת ניסיתי להבין את הגמרא, וכל פטפטי הבישין לא עומד פטפטי הדאורייתא, תבין, זה רצון השם. כשאדם משתדל בכל כוחו ללמוד, גם אם הוא לא נהיה גדול הדור, אז יש הכלל של אחד המרבה ואחד הממית, ועד שיכוון יבוא לשמיים. אז העיקר שכל אחד ישמח בתור, ישתדל להרבות כפי כוחו, ונזכה לקבלת הדרה בשמחה.